אפשר להתחיל.
אפשר להתחיל?
נתחיל.
אני עושה חיקוי בבלס טוב לדעתך.
אני לא בטוח הקשר לזה.
שלום!
שלום לכם.
ברוכים הבאים לחללית. תראו, הספרתי. זה החדשות. תודה שהייתם איתנו.
אוקיי. זה הייתה דוקטור קרן לנצמן. תודה קרן, תודה שהצטרפת
אלינו. תודה רבה, תודה רבה.
הסתפרתי. שלום לכם, ברוכים הבאים לחללית. אנחנו משדרים היום, מוצאי שבת, 30 ינואר 2016. והחללית, אם אתם חדשים בקהל שלנו, אז זו תוכנית שבה אנחנו מדברים על כל הדברים המרתקים שקורים בחלל. היום אנחנו הולכים לדבר על, על, על הפרחים שהיו בחלל, וכל מיני סיפורים מעניינים בקשר אליהם. אנחנו נדבר על, על אקסופלנטה, פלנטה במערכת שמש אחרת בצורה מאוד מאוד לא שגרתית, כל מיני חדשות קוסמולוגיה ממרחבי היקום, וסיפורים נוספים כמה שאנחנו רק נספיק. אז בואו נתחיל. שמי יואב לנצמן.
כן, אמור להציג את עצמך.
תודה. מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, מרצה לענייני חלל. אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת Space.il, שהולכת להנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח, בעוד כשנתיים. אני כותב את הבלוג מסה קריטית, ואת עמוד הפייסבוק בעל אותו שם, ומנחה את התוכנית החללית. איתי בצוות מפיקת התוכנית דוקטור קרן לנצמן.
שלום!
רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותב את הבלוג סוף עולם מבט מהיציע, וכותב את והסופרת המהוללת,
מהוללת.
פרס גפן על ספרה שמיים שבורים.
קנו את הספר, כדאי לכם. לא כן, אמרתי אוקיי. תקראו, אמרתי תקנו.
כדאי לכם לקרוא. איתנו בצוות, אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, חוקר גלקסיות ואנרגיות אפלות ושאר דברים, שכן, זה מסתדר עם ליטוף החתול.
ועם החתול.
מתאמן להיות Evil Mastermind. כן. וכותב הבלוג היקום הנראה. יעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מטייפ 1A.
אהלן.
שזה הסוג המגניב של הסופרנובות.
עדיין
נתולד בלוג. כן, מישהו צריך להזכיר את זה. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מהנדס טילים ודלקים ודברים אחרים שמתפוצצים או שלא מתפוצצים. מה? עוד משהו?
לא, הוא אוהב יותר דברים שמתפוצצים.
כולנו אוהבים דברים שמתפוצצים.
כן.
כל עוד זה לא הדברים שלנו. לפני שנתחיל בתוכנית, קרן, תספר לכם איך אתם יכולים להגיב או לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית, ואנחנו נוכל לענות עליהם. בבקשה, קרן.
ובכן, לא סימני עשן, לא יונים, ולא לצעוק ממש חזק.
אבל זה עבד עד עכשיו.
כן, אבל החלטנו שאנחנו יותר לא עושים את זה.
כן, זה הקטע הזה של מודרניזציה.
אוקיי, אז יש לכם כמה וכמה דרכים לשאול שאלות בתוכנית. הדרך הראשונה והמומלצת ביותר היא בעזרת הלינק כאן, פה ממש ממש, join the conversation, ask a question, אתם לוחצים על זה, אתם מפעילים את אפליקציית Q&A, והשאלות שלכם מופיעות פה, או פה בצד, או פה בצד. אני באמת יום אחד אצליח להיות סגורה על כיוונים של ימין ושמאל בדבר הזה. והן נשמרות לנצח, וברגע שאנחנו עונים לכם על שאלה, היא נשארת פה לנצח, ותמיד תוכלו לראות תמונות ושאלות, ולראות את הדברים החכמים שאמרו לכם, או את הדברים החכמים שאתם אמרתם לנו. אפשרות שנייה, מומלצת גם היא, זה לשאול בפייסבוק, בדף האירוע, בעוד כמה רגעים, אני אפתח את השרשור שיקרא, שרשור שאלות לחברי הפאנל, ושם אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, ואני אענה לכם אם זה יהיה מעניין, ואם זה לא יהיה מעניין, אז אני לא אענה לכם, או אם אני לא יודעת את התשובה. והאפשרות השלישית, והכיפית ביותר, שאף אחד לא משתמש בה, זה לשאול אותנו שאלות דרך טוויטר, השתמשו בהשטג החללית, שימו לב להי הידוע, אני מנטרת את ההשטג הזה, והיה פעם אחת שמישהו אחד פעם אחת שאל שאלה בטוויטר, רק בשביל זה ההשטג הזה קיים.
בשביל לרצות אותנו בעיקר.
כן, אנשים היו ממש נחמדים כשהם עשו את זה. ואל תשאלו שאלות ואל תעירו הערות פה בקומנט ביוטיוב, מכיוון שאת זה אי אפשר יותר לראות בזמן שידור.
I don't know why.
Okay.
So, Q&A, או שאלון בפייסבוק, או השטג בטוויטר, או סימני השן. אני אשתה את הקפה שלי.
אז קודם כל, השבוע הקרוב הולך להיות שבוע החלל, לפחות בארץ. יהיו כל מיני אירועים במרכז שלהם, כנס החלל הבינלאומי בהרצליה, שזה כנס שתמיד באים אליו אסטרונאוטים ואנשים חשובים מתעשיות החלל וסוכנויות החלל הבינלאומיות. אנחנו נדבר קצת על זה לקראת הסוף. אני אזכיר שהתקופה הזו, כמה ימים האלה, אלה ימים שבקהילת החלל העולמית מתאבלים על שלושה אסונות שקרו בימים קרובים מאוד במהלך השנה, כולם התאספו, למרות שהם קרו בשנים שונות, בסוף ינואר, תחילת פברואר. זה האסון של אפולו 1 ב-1967, שבו שלושה אסטרונאוטים נספו בשריפה במהלך חזרה לקראת שיגור. האסון השני, האסון של הצ'אלנג'ר בשנת 1986, לפני 30 שנה, שבמהלך השיגור מעבורת החלל התפוצצה ושבעה אסטרונאוטים נספו. והאסון האחרון שגם קשור אלינו קרה ב-2003,
1 בפברואר 2003,
שבאותו יום מעבורת החלל קולומביה חזרה לכדור הארץ והתפרקה ונשרפה במהלך הנחיתה, ובה היו שבעה אסטרונאוטים, ביניהם האסטרונאוט הישראלי אילן רמון. ולכן בשבוע הזה אנחנו גם זוכרים את אותם אסטרונאוטים שנהרגו במהלך משימתם, וזוכרים את המשימות האלה. אנחנו היום נדבר על קרה לנו דבר מאוד מעניין. אנחנו משדרים את התוכנית הזאת פעם בשבועיים, במוצאי שבת, ובשבועיים האחרונים קרו המון המון דברים, אבל כולם מיד אחרי שסיימנו את התוכנית הקודמת.
זה מאוד לא מתחשב מצד העולם החלל.
נכון.
אני מאשימה את העולם שלך.
זה היה, כן, מאוד מאוד לא בסדר. למשל, אני חושב שזה היה ביום ראשון שאחרי ששידרנו את התוכנית, כל העיתונות געשה בעקבות גילוי של כוכב לכת חדש נוסף במערכת השמש. כמובן, הם כולם טעו, כי זה לא באמת היה גילוי של כוכב לכת, אלא הסקת מסקנה שקיים כוכב לכת כזה, או שמה זה משהו אחר, כי ככה זה במדע, זה הסיקו שיכול להיות כוכב לכת כזה, כי זה פותר הרבה בעיות אחרות. דיברנו על זה בצורה מאוד מפורדת בתוכנית מיוחדת שעשינו באותו ערב, ואני אקשר לתוכנית הזו מאוחר יותר, תוכנית קצרה, שהייתה קשורה לעניין הזה, שבה דיברנו אני ואופר עם דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן.
יקיר התוכנית, דוקטור דוד נכון, פולישוק, שהתארח פה כמה וכמה פעמים, ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
נכון. דיברנו, עוד דבר שקרה זה שבלו אוריג'ין, החברה שהולכת לעשות שיגורי תיירות לגבול החלל, עשתה תרגיל מפתיע ושיגרה פעם שנייה את אותו טיל שהיא שיגרה והנחיתה לפני כמה חודשים, ואנחנו נדבר על זה תכף בהרחבה. ועוד היה את כל הסיפור עם הפרחים בחלל, ועוד כמה דברים נוספים שאת חלקם אנחנו נזכיר פה.
ואם יהיה מלא זמן, אז יהיה לי זמן להגיד שני משפטים על איך התרלתי את המחלקה שלי והצגתי להם מאמרים בנושא רפואת חלל בזמן הג'ורנל קלאב, שבו הייתי אמורה לדבר על השתלת צואה. טיזר.
זה היה אוקור צלינס?
רק תוסיפי את המילה בחלל בסוף, דיברנו על זה.
כן, בדיוק.
השתלת צואה בחלל, וואו, זה הופך את זה לכל כך הרבה יותר גרוע.
ולפני שאתם מורידים את הרמה של התוכנית הזו, down the drain, אז אנחנו נעבור עכשיו אל ויקטור שיספר לנו על בלו אוריג'ן. גו, ויקטור.
כן, בלו אוריג'ין, מי שרואה את התוכנית אז יודע שאני ככה סימנתי אותם כחברה המעניינת של השנה. אז בלו אוריג'ין, להזכירכם, לפני חודשיים בערך היו הראשונים ששיגרו טיל לחלל והנחיתו אותו חזרה, את המשגר עצמו. חשוב לציין שהם לא שיגרו אותו למסלול מסביב לכדור הארץ, אלא שיגרו אותו לגובה של 100 קילומטר. זה טיסה תת-מסלולית. מה שקרה זה שמאז התוכנית הקודמת הם עשו את זה עוד פעם עם אותו משגר. כלומר, הם לקחו את המשגר הקודם, שהם כבר השתמשו בו, ושיגרו אותו לחלל, והנחיתו אותו בחזרה, והכל עבר בסדר, והכל עבר טוב, וזה מדהים. עכשיו, זה צעד שהוא מאוד מאוד חשוב. זה צעד שהוא מאוד מאוד חשוב בשתי כיוונים, כי הקטע הזה של שימושיות חוזרת בדברים שאנחנו משגרים לחלל, זה רעיון שרץ כבר הרבה מאוד זמן. מעבורת החלל זה היה הרעיון, מעבורת החלל היה הרעיון שאנחנו משגרים הרבה פעמים, וזה ואנחנו מסוגלים להשתמש בזה מחדש. הרבה פעמים לא כל כך עלה עכשיו, אבל רוצים לשגר כל שבועיים, זה התברר כמשהו יותר יקר. אבל פה, בלו אוריג'ין אמרו, הם בפירוש בדרך של לנסות ולהשתמש מחדש בחומרה שלהם, והם כנראה פה על הסוס, זה הולך להם טוב. הערה אחת זה שלקח להם הפעם חודשיים, כלומר, הם עשו כנראה בדיקות נורא נורא יסודיות, על מנת שזה יעבוד טוב כל הסיפור הזה של שימוש מחדש, וכנראה לא רק הם, כל מי שרוצה להשתמש מחדש במשיבים, יצטרך כנראה להראות פערי זמן יותר קטנים לשימוש מחדש במשיבים שלהם. תחשבו על זה, אז מטוס לצורך העניין, לפעמים מספיק לו שעה על מנת שאנחנו נוכל להמליא מחדש עוד פעם, כלומר, המטוסים הגדולים. כן, המטוסים הקטנים ממליאים ונוקטים כל הזמן. אז זה משהו שיצטרכו, אבל זה צעד שמאוד מאוד חשוב בכיוון הנכון. עכשיו, עוד דבר קטן כאן, וזה משהו שקשור לתחרות בינם לבין SpaceX, אומנם בקטגוריית משקל שונה, אבל SpaceX בפירור רואים בהם מתחרים. אז הם הם עדיין סוג של מובילים, למרות שהם, כמו שאמרנו, במשקל שונה, כי SpaceX התפוצצו בנחיתה, ואלה הצליחו. וזה מין תחרות כזו, תחרות מאוד בריאה, אני מאוד שמח שהיא קיימת. אז יש כאן איזה משהו קטן שאנחנו, יש לי הרגשה שאנחנו נראה את SpaceX עוד מעט, מגיבים לזה. אני לא יודע איך, אבל אני בעד, כי זה בטוח יהיה מגיב. זה מה שהיה לי להגיד על בלו אוריג'ין.
בלי פיצוצים.
בלי פיצוצים. פיצוצים זה נחמד לראות, זה כיף, אבל אנחנו לא באמת אוהבים פיצוצים פה. זה... מה גם שפיצוץ של בלו אוריג'ין לא היה יכול להיות כזה יפה כמו פיצוץ, נגיד, של שגר שעובד על פחמימה, כי בלו אוריג'ין משגרים עם מימן וחמצן, אז כשזה מתפוצץ, אז יש בעיקר מים. אז זה לא יותר כדור אש כל כך יפה, כמו נגיד פיצוץ של אנטרס שהיה.
רגע חשבתי להגיד חדשות מרעישות, ויקטור לא באמת רוצה פיצוצים, ואז באת ומסברכת ואמרת,
זה לא שווה את המאמץ, הוא אומר.
אני לא יודע, אולי צריך לבדוק את זה, את ה...
אם יהיה פיצוץ, אנחנו נדע מי חיבל.
או אולי להוסיף, אתם יודעים, להוסיף איזה, כמו שמוספים צבע מאכל, זה, להוסיף עוד דברים בשביל שהפיצוץ יהיה, כאילו, רצוי שזה לא יהיה, אבל אם יהיה.
תראה, על פי הצבע נראה שיש להם, בהתחלה הם מפעילים את המנוע קצת על ידרזים, אז יכול להיות שיהיה קצת, אבל זה לא...
נו בסדר. התוכניות שלהם דרך אגב הרבה יותר גרנדיוזיות מלשגר תיירים לגבול החלל וחזרה.
התוכניות שלהם, הם לא פרסמו, עד כמה שאני יודע, יכול להיות, אני לא בדקתי כבר כמה חודשים, אבל הם לא פרסמו את התוכניות שלהם, אבל אף אחד לא בונה לא מימן חמצן בשביל לשגר תיירים לגבול החלל. כן, זה דורש יותר להשקעה ויותר מידי תשתית.
אני חושב שהם כן הזכירו, אולי לא בצורה רשמית, אבל כן הזכירו ברעיונות שהכוונה שלהם היא בפירוש להגיע רחוק, להגיע...
כן, זה לגמרי ברור, יכול להיות, אני לא, אני מסתכל פה יותר על מה שהם עושים, פחות על מה שהם אומרים, וזה לגמרי, הם פשוט הולכים, הם פשוט הולכים את זה יותר לאט ממה ש... SpaceX הולכים, גם חברה יותר קטנה מ-SpaceX, וכשאני אומר יותר קטנה, אז היא משמעותית יותר קטנה, אני חושב שבסדר גודל פחות אנשים, או אפילו אולי שתיים.
אגב, SpaceX הבטיחו, יותר נכון, אילן מאסק הבטיח שהשנה הוא הולך לחשוף את התוכניות שלו למאדים. משהו שאנחנו גם מחכים לו הרבה זמן, הוא כבר אמר ספציפית, זה הולך להיות בכנס בספטמבר במקסיקו. אז...
אולי עבודה תשלחת, אני רוצה לשאול אותה.
אני רוצה שנייה לעצור את השיחה.
קונגרס החלל הבינלאומי, זה שהיינו פה
השנה? לא הבנתי.
אני שואל אם אתה מדבר על קונגרס החלל הבינלאומי זה שהיינו בו השנה.
כן, רק זה שיהיה במקסיקו.
שלא נהיה בו.
נראה מי יצליח להגיע לשם. אנחנו נדבר עכשיו על, על, על ענן גז ענקי ש, שאופר מאיים איתו על שביל החלב.
אופר לא מאיים על ענני גז בדרך כלל. אופר הוא בנאדם נחמד.
זה נשמע יותר גרוע מהפיצוצים של ויקטור לאיים על שביל החלב.
זה שמי כמו התחלה.
הפיצוצים, אין ספק שהפיצוצים בתחום שלי הם הרבה הרבה יותר גרנדיוזיים. הם פשוט דיבורים על סקלות זמן הרבה הרבה יותר גדולות. אז כן, אז מסתבר שיש ענן גז בשם סמיף קלאוד, אם אני זוכר נכון. יכול להיות שאני טועה. שהוא צפו בו כבר משנות ה-60 או ה-70, והוא מאוד מאוד גדול. והרבה מאוד זמן לא היה לגמרי ברור מה הסיפור שלו, כי הוא די קרוב, הוא די קרוב לשביל החלב. הוא, כמו שאמרתי, מאוד מאוד גדול, כלומר כרגע מדובר על מאות אלפי שנות אור באורך. והשאלה הייתה מאיפה הוא הגיע, האם זה משהו שהגיע מגלקסיה אחרת והגיע אלינו, או אולי פשוט גז בין גלקטי שנופל לשביל החלב. ותיאור שלישית הייתה שזה איזשהו ענן גז שעף משביל החלב עצמה וחוזר אליה עכשיו. ועכשיו הבל, טלסקופ חלל הבל, עשה, צפה בענן והשיג ספקטרוסקופיה, זאת אומרת הרכב חומרים, והראה שאחוז המתכות, אחוז החומרים הכבדים בענן גז הזה, הוא די גבוה. מה שאומר שזה לא ענן גז בין כוכבי, כנראה שזה גם לא ענן גז שהגיע מגלקסיה אחרת, כי בשביל להגיע אלינו היה צריך לצאת מגלקסיה אחרת די מוקדם, ולכן לא סביר שהוא היה מגיע עם כל כך הרבה מתכות. אז מה שאומר שככל הנראה, מדובר בענן גז שהוא אף מהגלקסיה שלנו. וזה מאוד מעניין, זה דבר שבהחלט מדברים עליו ביצירת גלקסיות. יש גז שמואף מסופרנובות ומכל מיני דברים אחרים שגורמים לגז לעוף מהגלקסיה, ובאיזה שלב, בגלל הכבידה, הוא, בדרך כלל הגז הזה נופל חזרה.
יש לי שאלה שתיים, אם אפשר.
כן.
אי אפשר לעשות איזשהו חישוב של המסלול שלו כדי לדעת מאיפה הוא הגיע? ודבר שני, זה לא המון המון גז בשביל להיות מואף מסופרנובה, גם ברמה כזאת שהוא מעיף אותו מחוץ לגלקסיה?
אז זה אחד הדברים. הענן הוא ענקי. אני לא יודע, אם לא ברור כרגע איך הוא מואף. זו אחת השאלות שאנשים שואלים את עצמם, אבל כן, סופרנובה, לא חייב להיות סופרנובה אחת, אבל אם יש כמה סופרנובות באזור מסוים, הן בהחלט יכולות להעיף כמות מאוד מאוד גדולה של הגז, ובמצטבר, הרבה מאוד מהגז בגלקסיות יכול לעוף מסופרנובות לאורך זמן, אבל ענן גז אחד גדול שיעוף בבת אחת, זה באמת לא ברור איך זה קורה. את המסלול קצת, כלומר, אפשר לחשב, אבל אם מדובר על זה שהוא ככל הנראה נפלט מהגלקסיה לפני כ-60 מיליון שנה או 70 מיליון שנה, אז אפשר בערך לדעת על פי החישובים שלנו מה זה, באמת אני אראה באמת, אני אראה תמונה שמראה את זה. כולם רואים את זה?
כן.
אז אפשר לראות את ה... זה כמובן סימולציה, אנחנו לא מסוגלים לראות את הגלקסיה שלנו מבחוץ, אבל אפשר לראות...
יש לוויין שם שמסתכל?
אפשר לראות בתמונה העליונה את הביקרון מאיפה נפלט הענן לפני 70 מיליון שנה, איך הוא נראה היום, ואיך מצפים שהוא יראה עוד כ-30 מיליון שנה כשהוא ייפול חזרה לגלקסיה.
רגע, ממש רואים את התנועה שיש שם?
אתה צריך לחכות מיליוני שנה כדי לראות את התנועה.
אנחנו לא מסוגלים לראות את התנועה, אבל רואים את הענן נמתח לאורך השמיים. עכשיו, כשאני אומר שרואים אותו, זה לא בעין, הענן לא פולט בתדירויות שהעין שלנו יכולה לראות, אבל כן אפשר לראות אותו במכשירים, זה מה שעושים, והוא מאוד מאוד גדול. אם תסתכלו על התמונה עכשיו, אם היו רואים אותו בשמיים, הוא היה נראה בערך ככה, כשהנקודה הקטנה הזו פה למטה, משמאל, זה גודל של הירח המלא. זאת אומרת, זה משהו עצום ביחס לשמיים שלנו, וזה מאוד מאוד מסקרן, כי אנחנו, יש הרבה מאוד עבודה, גם בסימולציות, גם בזה, לנסות להבין כמה מהגז שנפלט באמת חוזר, כמה זה משמעותי, כמה מזה באמת יוצר כוכבים אחרי זה, אז דבר כזה, אם עכשיו באמת יעקבו אחרי זה והצליחו למצוא מאיפה הוא נפלט ומה גרם לזה שהוא נפלט, זה יכול מאוד מאוד לשדרג את ההבנה שלנו לגבי הנושאים האלה.
אני כל כך התאפקתי כל הזמן הזה לא לעשות רפרנס לנייט וייל, שלדעתי מגיע לי איזה פרח.
אבל הנה הרסת.
אבל לא עשיתי, רק אמרתי.
אז נסכם ב-all hail ונמשיך לנושא הבא.
ונמציר חיות על הפרחים.
לא, אנחנו נעבור לפרחים בחלל.
פרחים זה אני, נכון?
זה נשמע כמו הצעת נישואים כזה, פרחים.
חבל שאנחנו כבר נשואים, אחרת זה באמת היה יכול להיות אינטרו מעולה.
אז בבקשה.
ננסים רוזטה ליד רוזטה. ונדבר איכשהו ככה תוך כדי. אתה תוכל לארגן לי את התמונות תוך כדי?
בבקשה.
אוקיי, אז לנאסא על גבי תחנת החלל הבינלאומית, יש תוכנית שמיועדת לגידול צמחים בחלל. אנחנו סיפרנו על החסה שגידלו בחלל, לפני כמה תוכניות שאני כבר לא זוכרת מתי זה היה, לתוכנית קוראים וג'י, שזה באמת שם מאוד 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 מקורי לתוכניות שקשורות לצמחים. צמחים בחלל זה משהו שעושים כבר המון המון שנים, זה על מיר גידלו חיטה, והיו כבר צמחים בחלל גם בעבר, ושאין פרחים, שמו בישראל שם שאפשר להגות אותו, פחות מיועד, אלא אם כן תדע.
הפרחים הקודמים שגידלו בחלל?
כן, איך תראו להם?
אז קוראים לזה ארבידופסיס? טליאנה, וזה צמח שנאמר לי שבעברית נקרא טורדנית.
כן, נשמע נפלא.
כן, כזה מין דבר כזה, זה לא בדיוק דשא, זה מצליף, אבל עם פרחים קטנים והרבה פחות מרשימים ממה שהם עשו הפעם.
אני יכולה להמשיך לדבר, אתה ממש מפריע לי.
אני מתנצל.
מר לנדמן,
אני אשים גם תמונה של פרח.
שים תמונה של פרח. אז הפרח הספציפי הזה, מה שעכשיו שלחו לחלל, זה את הציניות, זיניה. שאני אישית מכירה את זה בכלל מהשיר של סימור בתחילת חנות קטנה ומטריפה, כי הפרח מהחלל היה תקוע בין הציניות. בכל זאת, שלחו ציניות...
הוא חי על דם, הפרח הזה?
לא, לא, הפרח שחי על דם היה תקוע בין הציניות. בכל אופן הם שלחו ציניות לחלל מכיוון שהיא יחסית קל ומהיר לגדל אותן, והם הצליחו להרוג חלק ניכר מהפרחים שלהם. הם הרגו לגמרי את המשלוח הראשון, המשלוח השני החזיק מעמד די בסדר.
יש פה תמונה של איך שזה נראה בהתחלה.
כן. אוקיי. המשלוח הראשון נהרג לגמרי. המשלוח השני התחיל לסבול מכל מיני בעיות, בין השאר התאבות של מים סביב העלים, ומהר מאוד הם התחילו להראות הסיבוב הזה שאני יכולה להצביע, זה, תודה רבה לך. הקטע הזה של העלים המקורזלים מראה שיש גם התאבות מים סביב השורשים, מה שאומר שפחות או יותר הצמחים טבעו בעודם בחלל, שזה קצת עצוב. ואז נאסא אמרו לאסטרונאוטים, אוקיי, תייבשו אותם, תפעילו מאוורר. אז סקוט שנמצא כרגע בחלל,
סקוט קלי
שנמצא כרגע בחלל, במשימה להישאר שנה בחלל ולראות איך שירות ארוכה מתאימה לאדם, כחלק מהמסע למאדים, גם גידול הצמחים דרך אגב חלק מהמסע למאדים, הוא ייבש את הצמחים, ואז הוא התחיל להסתכל עליהם, ואז הוא גילה שהם נראים ליבשים מדי. ואז הוא אמר ל-Ground Control, תשמעו, הצמחים נראים ליבשים מדי, אני רוצה לתת להם קצת מים, ואז הם אמרו לו, לא, לא, אין לנו פרוטוקולים לזה, אתה צריך לעבוד לפי פרוטוקולים, והוא אמר, תשמעו, אני יודע לגדל דשא בחצר האחורית שלי, אני חושב שאני יודע להוסיף מים לצמחים שנראים ליבשים, והוא הוסיף להם מים, והם צמחו, which was awesome. והקטע האוסמי פה זה פחות הקטע שבו הם הצליחו, שכחתי לדבר על העובש. שנייה, תעשה את התמונה של העובש.
עובש
זה אחד אחורה, זה. Okay. אחד הדברים שקרו גם זה שהתחיל לגדול עליהם עובש. אפשר לראות את זה פה.
על הפרחים גדל עובש?
על הפרחים גדל עובש, כי הם היו רטובים כל הזמן. ועובש הוא בעיה בריאותית, את לא רוצה שהאסטרונאוטים שנמצאים במערכת יבור סגור במשך שנים, שאת לא בדיוק יכולה לפתוח חלון ולהברר את החדר, ינשמו עובש, זה עלול ליצור כל מיני בעיות בריאותיות בנוסף. הם הורידו את הצמחים עם העובש וניפו את השאר, כאמור סקוט הצליח להחיות אחד הפרחים, ועכשיו כולנו מאושרים ושמחים ומאושרים, וכמובן הדבר הכי מגניב בזה זה שהוא עולה תמונה של הפרח, וכתב שהוא עכשיו מתחבר למרק ווטני שבתוכו, זה מצח שכולם גיקים באיזשהו שלב.
והפרח הזה שכתב ששם אותו מול החלון בשביל שיקרות שמש אמיתית בשם שינוי. לא שאני חושב שיש הבדל גדול בין התאורה שהם שמים שם פנים. זאת אומרת, תאורה הרבה יותר משוכללת. מקרינים אותם באורך גל הרצועים.
יש לי שני דברים חשובים להגיד לגבי הקטע הזה של הפרחים בכלל. קודם כל מגדלים פרחים בחלל, חלק מהכנה להתחיל לגדל ירקות בחלל כדי להצליח לשלוח אנשים למאדים עם אוכל. והדבר השני החשוב הוא שלדעתי זה אחת הפעמים הראשונות שנותנים לאסטרונאוטים להחליט דברים לבד.
אבל אני רוצה לדבר על זה.
רגע, אני רק רוצה להגיד שזה די מדהים, כי אנחנו מדברים על בסך הכל להוסיף מים לפרחים שנראים טיפה יבשים, מה שאומר שהנאסא אני חושבת שסוברים קצת מעודף שליטה. קצת, כאילו, הקטע מצחיק הוא שבדה מרשן ובנבד על מאדים הוא מתייחס לזה שיש גבול כמה הוא מוכן שנאסא ישלטו. כן, ויקטור, תאיר את הערתך.
זאת הנקודה שאני חושב שהחשובה ביותר זו כל הסיפור הזה, זה מוכרחים. הם בסופו של דבר יצליחו. זה שאני חושב שאחת הנקודות המרכזיות כאן זה שבשלב מסוים ש... כשקלי אמר להם, חבר'ה, תנו לי לעבוד, והם אמרו לו בסדר, זה איזושהי נקודת מפנה. אני לא בטוח שזה פעם ראשונה, אבל זה בטוח בין הפעמים המעטות. חשוב להבין שהאסטרונאוטים שם, הם כאילו, רמת העצמאות שלהם היא מאוד מאוד קטנה. הם בין האנשים הפחות עצמאים בנאסא שעוסקים בכל המשימה הזאת. הם מקבלים בדיוק, יש להם לוז שנקבע על ידי הקרקע, יש להם... הם מקבלים הוראות בדיוק, בדיוק, בדיוק מה לעשות, על איזה כפתור ללחוץ ומתי מה לעשות. הם משקיעים את כל הסיפור הזה ממש דעת מחשבה, הם סוג של רובוטים כאלה שעושים את הדברים שלהם. יש איזו סיבה, כן, כלומר, המערכות שלהם נורא נורא מסובכות. אני חושב לצפות באסטרונאוטים שנזכרו את הכל. בדרך כלל יש מומחים, מומחה לכל... מערכת שיושב למטה והוא יודע בדיוק מה לעשות. וגם הם מתעסקים עם כל מיני ניסויים שמתחלפים בכמויות אדירות בתחנת החלל, ואי אפשר לצפות מהם לשלוט לדעת והכל. אבל עדיין יש שם איזשהו מין קטע כזה שנאסא שולטת ביד רמה ובזרוע נטויה במה שהם עושים. וזה שנאסא אמרו, טוב, נו בסדר, תעשה לבד, זה איזשהו מאורע היסטורי. באמת.
זה גם היה קשור לזה שזה היה חג המולד, זה היה בניו ייר, זה היה ב-27 בדצמבר, והם פחות או יותר, חבר'ה, תנו לנו להיות בבית בשקט עם המשפחות, זה כול עצמכם.
לידי אחת מיום פרח הזה, כן. אבל, לא, וחשוב להבין, עכשיו, הם מתרצים את זה, התירוץ שלהם לאחר מעשה, והם אומרים, כן, זה חלק מההכנה למסעות יותר ארוכים. אם הסתם כשאסטרונאוטים יתרצו למאדים, אז זה הופך להיות קצת יותר מסובך, כן? לוקח זמן עד שההוראות הגיעו, ולוקח זמן ולפעמים אי אפשר, כי עקב כל מיני סיבות, אז מצפים לנו לאיזושהי עצמות, אבל זה סתם תלות, זה משהו שכן אמרו אחר כך. ואני חושב שהקטע הזה של לתת לה לעבוד לבד, אמנם על גידול פרח, אבל עדיין זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת מעורה שצריך לזכור את התהליך שלה.
זה מרק דאט דיי, 27 בדצמבר 2015, כן. היום שבו אישרו לאסטרונאוט להוסיף
מים לפרחים.
אנחנו אשכרה עושים מאורעות היסטוריים היום כל החללית.
טוב, יעל, בואי נעבור לנושא שלך על הפלנטה המוזרה הזו, שמרוחקת טריליון קילומטר מהשמש שלה.
אני אפילו לא יודעת כמה מספר זה טריליון.
המרחק שלנו זה 150 מיליון קילומטר מהשמש, אז זה פי מיליון מזה. זאת אומרת...
לא, זה 7,000 AU, נגיד ככה. בסדר?
אנחנו אחד.
אנחנו אחד, כן. יש סף על דברים יותר מגניבים מעצם העובדה שהוא נורא רחוק. אז קודם כל, השם המאוד מאוד קליט שלו, שנייה, 2MASSJ2126.
יפה, תזכרו את זה, תהיה הכתבה בזו.
כן. לא יודעת, שאופר מציג פה עננים, הוא נותן להם שמות, אז פה אין שמות, יש קודים. אז ככה, מה שנורא מעניין זה שאת הפלנטה הזאת גילו ממזמן. הוא קיים במאגרים כאיזשהו גוף שמרחף לו באמצע שום מקום, לבד, מנותק מכולם, כבר 8 שנים אם אני לא טועה. ואוקיי, רשמו, גילו, שכחו ממנו. במקביל, אני חושבת שזה היה בארצות הברית. אני די בטוחה שהקבוצה השנייה שאני הולכת להזכיר זה באנגליה. הם בערך באותו זמן, גם לפני משהו כמו 8 שנים, גילו כוכב עם שם קליט אף יותר, TYC9486-927-1, שגם הכוכב הזה תויג כמסתובב לו לבד, מנותק מכלום, לא קשור לשום צביר, לשום קבוצה, לשום... לבד לו שם בחלל.
הכוונה היא לכוכב לכת שעזוב לנפשו, שהוא נע במרחב הבין כוכבי.
נכון, הכוכב לכת סתם נרשם כאיזשהו גוף בעל מסה נמוכה, וזה איזשהו כוכב, גם הוא כוכב קטן, חצי מהשמש אולי, משהו כזה, כוכב קטן, וזהו, זה לא רגש במיוחד. עכשיו, לאחרונה קבוצה שחוקרת, במפורש חוקרת כוכבי, מערכות שמש שיש מסלולים רחוקים, אז היא התחילה לחפור, זו קבוצה מאוסטרליה, הם התחילו לחפור בארכיונים ולחפש כל מיני ככה וככה, והם גילו ששני הגופים האלה, שלכאורה מסתובבים להם לבד, שנייה אני אראה לכם את זה, למה אני לא יכולה לראות את זה? נורא בא לי לעשות לכם שיתוף, הוא לא נותן לי. טוב, לא בא לו. רגע, אני אעשה עוד פעם. הנה, שתף. גילו, רואים את זה, כן?
כן.
זה הכוכב הלכת הוא משמאל, והכוכב הוא מימין, ובעצם הם גילו, כשהם חיפשו בארכיונים, שיש להם איזושהי תנועה באותו כיוון, כאילו הם נעים ביחד על פני השמיים. והם גם נמצאים באותו מרחק, שניהם 104 שנות אור, משהו כזה, כן, 104 שנות אור מאיתנו, ולכן... זה כאילו די ברור שהם נעים ביחד. ביטלתי את השיתוף, כן?
אוקיי.
לא התבטל השיתוף, אני לא יודעת למה זה עושה לי בעיות כל הזמן. טוב, אני אמשיך לדבר בכל זאת. אז ככה, גילו שהם נעים ביחד, ולכן חייב להיות שהם קשורים אחד לשני, והסתכלו עליהם שוב, ועכשיו הם נהיו פתאום מעניינים יותר גם. וזהו, והמסקנות הן שככה, הוא הכוכב יחסית קטן, הכוכב לכת, מכיוון שהם מבודדים ולא ליד קבוצת כוכבים, נורא קשה לנסות לשאר את הגיל שלהם, את הגיל של הכוכב. אז עשו את זה לפי משהו אחר, לפי פירוק של ליטיום, אני לא אכנס לזה, אבל הערכת גיל שלו יחסית צעיר, הם בין 10 מיליון ל-45 מיליון שנה, זה הגיל של המערכת, ו... הכוכב לכת הוא ממש גדול, הוא יותר מ-10 צדק, יותר מ-10 מסות צדק. אז בעצם הכוכב לכת על הגבול של להיות איזשהו כוכב ננסי, אבל לא, הוא כמעט. וכמו שאמרתי, המרחק הוא 7,000 AU, לוקח לו 900,000 שנה לסגור סיבוב, שזה אומר שבעצם מאז שהוא נוצר, הוא סגר פחות מ-50 מסלולים. כלומר, חיה
שלושה... זה הרבה זמן לחכות
לחגים השנתיים. כן, וליום הולדת, תראה, צעירים שם, לא בני 50 אפילו. עכשיו, הוא נורא רחוק, וכנראה שאין שם חיים, אבל אילו היה שם מישהו, הוא בכלל לא היה מבין שהוא קשור לכוכב הזה, כי זה היה פשוט נראה כמו איזה כוכב בהיר בשמיים, הוא לא היה נראה כמו השמש, כי זה כל כך רחוק. וזהו, זה הכל.
ייי, זה מגניב.
יעל, אולי הזכרת ופספסתי איך גילו את הכוכב לכת בפעם הראשונה?
מה, איך הם גילו אותו לפני כמה שנים?
כן.
לא יודעת, עם IR נראה לי, כן, עם Infrared Sky Survey.
פשוט, וואו.
גילו, כן, הוא גדול מאוד. הוא 10 צדק.
בסדר, אבל הוא צריך להקרין, כאילו, להחזיר אור ממשהו. טוב, יפה.
אוקיי, יש לנו שאלה לגבי זה. נכון, מהטוויטר?
מהטוויטר.
מהטוויטר.
מהטוויטר, מאורן קפלן.
עוד היסטוריה.
מהטוויטר, כן, אורן קפלן לקח את זה מאוד אישית להציל את כבודם של משתמשי הטוויטר. גו אורן, תהיו אורן. כאילו, אל תהיו אורן. יש אורן אחד, זה מספיק. אורן שאל, האם יכול להיות שמדובר על כוכב שהוא עף מהגלקסיה, נגיד ממרכז הגלקסיה, והתפוצץ בדרך?
התפוצץ
אני משערת שעבר נובה. בום.
סופר נובה, אם כבר. נובה זה לא פיצוץ של כוכב.
טוב, אני לא יודע איך לענות על זה, כי זה... אנחנו מדברים על כוכב שהוא חלק מהגלקסיה, הכוכב הוא חלק מהגלקסיה?
לא
הבנתי. 104 שנות אור לדעתי הוא אפילו לא יוצא אפילו אם אתה הולך במונח אלינו עדיין בתוך הדיסקה.
כן, לא הבנתי, נראה לי פספסתי את השאלה, תחזרי שוב על השאלה.
השאלה היא האם מדובר על כוכב שהוא עף מהגלקסיה.
את שואלים מאיפה הוא הגיע בעצם? זה אני לא יודעת, אבל הוא בגלקסיה. הוא משהו גרם לו להיות לבד, זה בטוח. לא, תראו, כשגילו אותם וחשבו שהם סתם יושבים להם שם לבד, אז באמת כנראה איך חשבו, פלנטה שיושבת לבד בטוח הוא הפה ממשהו. אבל בסדר, הוא הפה, חקרנו, הסתכלנו, רשמנו, עברנו הלאה. עכשיו גילו שהוא בעצם לא לבד, הוא כן קשור לכוכב, אז הוא נוצר יחד עם הכוכב. ואופן יתקן אותי אם אני טועה, אבל יכול להיות בגלקסיה אזורים שהם יחסית נקיים ולא צבירים ולא קבוצות כוכבים, אלא המערכת
של... ברור.
אז זהו, זה לא איזה משהו מוזר, פשוט זה יותר מקשה על להבין אותו, יותר מקשה על לתייג אותו, שאין משהו בסביבה. זה לא מוזר, זה לא...
אנחנו יודעים שהגלקסיה שלנו היא ספירלית, יש את האזורים הצפופים של הזרועות הספירליות ושאת האזורים הריקים באמצע.
וגם יכול להיות שיש עוד פלנטות קטנות שם במערכת הזאת שהם עוד לא גילו. זה גם יכול להיות. וגם מערכת שמש עם פלנטה אחת זה לא בלתי אפשרי גם. כלומר, מה שנדיר כאן זה המרחק, זה הכי רחוק שאי פעם גילינו. מרחק של 700 AU כמערכת שמש. זה מה שנדיר פה. יכול להיות שיש גם מערכת שמש פנימית שכנראה עכשיו יסתכלו כדי לבדוק, אני לא יודעת. אבל... השוס כאן זה המרחק העצום הזה שהוא עדיין קשור לכוכב מרכזי. זה מה ש... זה החידוש.
לי יש שאלות.
כן, יש...
אליי!
יש כאן שתי שאלות מה-Q&A לעניין הצמחים בחלל.
צמחים בחלל! אז השאלה הראשונה היא של שי אבידן, האם שורשים של צמחים צומחים שונה ובתוך מה הם מתחפרים? אז קודם כל הם מתחפרים בתוך אדמה, שולחו אותם עם אדמה, ובתמונה שהראינו רואים ממש את השקית אדמה שבתוכה הצמח צומח. הם בסדר דווקא, הם צומחים אחלה, השורשים שלהם עובדים. It is working. אני לא מעונה שאתה מפוך לי את הזה. יואב כרגע השתלט לי על העכבר, אז הוא עושה סלקט ה-Q&A, אז אם הוא יבחר את השאלה הלא נכונה, תדעו למה. והשאלה השנייה שלי, אל פורמן חביבת תוכנית והיא הכירת העולם ותקנו את הספרים שלה. היא שואלת האם הם לא מנסים לגדל את הצמחים בתוך צנטריפוגה שתדמה כבידה, והתשובה היא לא.
זה כל הרעיון.
כן, הם מגדלים אותה במיקרו כבידה, כי זה אמור לקלקל את האסטרונאוטים גם בדרך. יש להם דרך, אגב, יש להם צנטריפוגה שמיועדת לבדיקות דם בחלל, וזה נורא מגניב. אבל זה קשור לאייטם של ההטרלה של המחלקה שלי, אז אנחנו עדיין לא מדברים על זה.
את הולכת להרוג אותי, אבל אני חושב שהתכוונת לחלקל.
לחלקל, כן.
כן, כי אנחנו לא רוצים לחלקל את האסטרונאוטים.
אני רוצה שאנשים יפסיקו לתקן את העברית שלי כשהם לא עורכים שלי. בעין, לא באלף.
אוקיי. אופר, אנחנו נעבור אליך למקבץ חדשות קצרות.
האמת שאני חייתי לתת לכם את האפשרות לבחור.
אז תציג את האפשרויות ואנחנו נבחר.
אז יש לכם בפניכם עומדות שלוש אפשרויות, שלושה אייטמים נעים ו...
מאחורי
דלת מספר אחת. מאחורי דלת מספר אחת ישנו אייטם על W-First, הטלסקופ החלל שאמור לעלות באמצע העשור הבא לחלל ולהחליף את ג'יימס ווב שעוד לא שוגר.
כבר מייצרים לו מחליף?
מה?
כבר מייצרים לו מחליף כשעוד לא שיגרו אותו?
זה דברים שצריך לתכנן הרבה זמן מראש. באחורי וילון מספר 2 ישנה גלקסיה ננסית זעירה שנותנת לנו מידע חדש על העינון מחדש על היקום. ובאחורי וילון מספר 3 יש מחקר חדש שטוען שהחוקרים שבו טוענים שהם צפו במספר קווזרים שנדלקו מאוד מהר, תוך מספר בודד של שנים.
עכשיו אנחנו צריכים לבחור.
אוקיי, אנחנו צריכים להכריע בזה.
כן, מה? מה אנחנו מכריעים?
טוב,
אני... Off with their heads.
אני תוהה מה הצופים שלנו חושבים, אבל אז הם יכולים לענות
בינתיים. הם צריכים לשלוח אס-אמסים, לא?
אבל בינתיים, בינתיים, אני אצביר בשביל אחד. מה אתם אומרים, יעל?
אני אהבתי את שלוש.
אוקיי, ויקטור?
מה?
אני רוצה
את
שניים.
אני דפתי את שלוש, אבל...
אז יש כרגע רוב לשלוש.
אז יש רוב לשלוש, וזה אומר הקווזרים, נכון?
אכן.
קדימה!
אז כן, אז קבוצה של חוקרים טוענת שהם עשו תצפיות והסתכלו במידע מלפני כמה שנים, הם ראו מספר גלקסיות שהחור שחור של מרכז הגלקסיה שלהן באופן מאוד מהיר ביחס למה שאי פעם חשבו שאפשרי הפך מפשוט חור שחור שיושב שם לקווזר או AGN, Active Galactic Nuclei באנגלית, שזה אומר שהוא הפך למקור אור בעוצמה אדירה, שזה למיטב ידיעתנו משהו שקורה כשגז נופל אל החור השחור, מסתחרר בדיסקה, מתחמם ופולט הרבה אור. עד היום חשבו שדבר כזה חייב לקחת הרבה זמן, כי צריך שיפול הגז, צריך שהוא מסתחרר, שהוא יתחמם. זה בזמן קצר ביחס לגילאים של גלקסיות, עשרות אלפי עד כמה מיליוני שנים, אבל זה עדיין הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לראות בעין. ועכשיו פתאום הם אומרים שצפו בדברים כאלה שנדלקו תוך כמה שנים, זה מעלה המון המון שאלות, כמו איך לעזאזל זה קורה, איזה מנגנונים מאפשרים את זה בכלל, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות. עכשיו, היה כבר מחקר...
זה לא איזה סופרנובה מוזרה או משהו, כי הם נדלקים ב... דקות, כאילו.
כן, אבל סופרנובות לא מגיעות לעוצמה של... של...
AGN.
עופר,
כן.
לטובת הצופים שלנו, שלא עוקבים אחרי כל האסטרונומיה בעולם, מה זה קווזר?
אז הסברתי בכלל, קווזר, או בגרעין גלקטי פעיל, זה חור שחור במרכז גלקסיה, חור שחור סופר מסיבי, ש... למיטב ידיעתנו, הצורה שבה זה קורה, זה שנופל עליו גז, והגז מתחיל להסתחרר סביבו בדיסקה, ובגלל הסיחור, בגלל שנופל עוד גז, הוא מתחמם ופולט, מתחיל לפלוט הרבה מאוד אנרגיה. המון אנרגיה עד כדי כך שהוא יכול להיות הרבה יותר, להעיר הרבה יותר מכל הגלקסיה ביחד.
אז זה לא יכול להיות שפתאום ענן גז גדול, כמו ההוא שסיפרת לנו מקודם, נכלה שם ב...
זה יכול להיות, אבל גם אז הזמנים הדינמיים שמדברים עליהם לא אמורים לאפשר דבר כזה לקרות בתוך כמה שנים. זה יכול לקרות תוך אלפי שנים, שזה מעט מאוד ביחס לזמנים בגלקסיה, אבל שנים בודדות זה כלום. אז עכשיו יצטרכו לראות מה באמת זה. אגב, זה בא בהמשך למחקר אחר שנעשה, שהראה על קווזרים שנכבו תוך כמה עשרות שנים. פה מדובר אפילו יותר קצר מזה, אז אנחנו נצטרך לראות מה בעצם
קורה. ממש לא מבינים את מה שקורה שם.
מה שאני שומעת ממך, אופר, זה שהולך להיות לך אייטם מאוד ארוך על קווזרים בתוכנית הבאה.
זה אומר שיש הרבה מקום למחקר בנושא הזה בעיקר.
יש המון מקום למחקר בנושא הזה, וזה מחקר... וזה תחום שהוא, אני בהחלט יכול לעשות תוכנית שלמה על היג'יינים, זה דבר שהוא בהקשר הוא מרתק גם בהקשר, גם בפני עצמו, לאיך זה קורה, וגם בהקשר הקוסמולוגי, זה דבר שיש לו המון המון השפעה על הגלקסיה, המון השפעה על הגלקסיה. זה אחד המנגנונים הכי חשובים במניעת יצירת כוכבים.
אוקיי,
מגניב, נעשה על זה משהו.
בוא נעשה על זה משהו.
אוקיי, אוקיי, נראה לי שאת רוצה לספר לנו על מה שעשית במחלקה שלך.
אה, ניטרלתי את המחלקה שלי, הבוס שלי אמר משהו בסגנון של, את כל הזמן מדברת על חלל, אז בישיבת מחלקה האחרונה העמדתי פנים כאילו אני הולכת לדבר על אחד המאמרים האחרונים שדיבר על השתלת צואה קפואה, לעומת השתלת צואה טריה, ואני בטוחה שכולכם רוצים לשמוע
את זה. אני מתחרט על זה שאני...
למה נתת לה את הבמה?
זה מפה לחלל.
ואז אמרתי, אני לא הולכת לדבר על הצועה, כי השעה 8 בבקר, במקום זה אני הולכת להציג לכם מעברים על רפואת חלל. אז הצגתי בין השאר מאמר על אוסטאופורוזיס של, סליחה, על פריצות דיסק אצל אסטרונאוטים. אצל אסטרונאוטים, אחרי שהם חוזרים לכדור הארץ, יש פי 4, כמעט פי 5 יותר פריצות דיסק יחסית לאסטרונאוטים שלא טסים לחלל.
זה פרק זמן קצר אחרי הטיסה לחלל?
בחודש אחרי שהם חוזרים, עכשיו, זה מן הסתם בגלל הכבידה, אבל זה לא רק, זה כנראה קשור, מה שהם עשו זה שלחו חולדות לחלל וניתחו את הזנב שלהם, והם הראו שיש ירידה מאוד משמעותית גם במסת העצם וגם בגמישות של עמוד השדרה. עמוד השדרה, לא חוט השדרה, העצמות עצמן, ומה שמחזיק אותן במקום, והדיסקים שמחזיקים אותן. והתוצאה היא שהקשיחות יתר הזאת גורמת לזה שכל תנועה הכי קלה מעיפה את הדיסק, היא עושה קשיחות. תביא את הידיים שלך שנייה. אין, לא, תעשה כך.
תדגמי לא על חוט השדרה, למה על הידיים?
כי איפה השדרה שלי עד בתוך
הדבר? אנחנו עושים המחד פעיל.
תראי לי, פה יש דיסק, אוקיי? עכשיו, אחד הדברים שקורה, פריצת דיסק זה כאשר הדיסק פשוט מחליק הצידה בגלל בעיה בין החוליות. כאשר החוליות קשיחות מדי, ויש בהן פחות, תפסיק ללחץ לי על היד, זה לא עובר בתמונה. כאשר החוליות קשיחות מדי, אז כל המבנה הזה נשבר בהרבה יותר קלות, והתוצאה היא פריצות דיסק הרבה יותר מרובות. אתם רואים למה לא צריך לערוך לי את המילים? צריך לערוך לי את כל המשפט.
האסטרונאוטים ממש מקריבים את הבריאות שלהם, ממש.
כן, בגלל שמראש אנחנו שולחים רק אנשים בני 25 עד 35 עם בריאות שגורמת לכולם.
זה לא נכון.
זה לא נכון.
הרבה מהם יותר רגע.
אבל אתה יודע ש... אתה ואני כבר לא יכולים להיכנס לתוכנית החלל האמריקאית.
כן, אבל זה רק הכניסה. מהרגע שנכנסת...
פעם ראשונה, זה באמת בין 25
ל-35. תודה. הנה, ויקטור תומך בי. אתה רואה? את ויקטור אני אוהבת.
לא, פעם ראשונה, קרן.
יאללה.
אז טוב, אני רוצה לספר לכם כמה דברים על שבוע החלל. קודם כל, אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית. אתם אתר מוצלח מאוד שמפרט את כל האירועים שיש בשבוע הקרוב, הרבה מהם לילדים, אבל הרבה מהם גם לכל המשפחה. אירועים שקשורים בהרצאות, והרצאות של אסטרונאוטים, מפגשים של אסטרונאוטים בבתי ספר ובכל מיני מקומות נוספים שקשורים לחינוך, כל מיני פעילויות, סדנאות וכל מיני תערוכות של גופים שונים בארץ שעוסקים בתחום החלל. אני ספציפית הולך להגיע לקמפוס גבעת רם, אוניברסיטה, בירושלים, ביום שני בערב. יש שם הרבה מאוד פעילויות, אני מרצה פינה קטנה מתוך זה על טיסות לחלל, אבל יש שם גם הרצאה של האסטרונאוטית הדרום קוריאנית שתבקר בארץ, ועוד המון פעילויות אחרות שקשורות לנוער שוחר מדע ושל גופים אחרים שעוסקים בתחום. אז אני מאוד ממליץ להיכנס לאתר של סוכנות החלל הישראלית ולמצוא דברים מעניינים, יש גם תצפיות כוכבים וכל מיני דברים כאלה במקומות אחרים, כמו מצפי הכוכבים בגבעתיים למשל, ומקומות אחרים בארץ, אז יהיה מאוד...
מגניב, זה המילה שאתה מחפש.
יהיה מאוד מגניב, ואם תגיעו להרצאה שלי בירושלים, אז נוכל גם להגיד שלום. אנחנו נתראה בעוד שבועיים בתוכנית הבאה של החללית, שאנחנו נשדר כאן ב-9 בערב, מוצאי שבת. ועד אז, כאמור, בוודאי שכל החדשות המעניינות יקרו מחר, אבל למקרה שהם יקרו על פני כל השבועיים
הקרובים... לא, אבל זה בסדר, אם זה יקרה מחר, אז מחר ב-9 בערב יואב ודוד ועופר שוב יעשו את התוכנית. תן לי לעשות משהו. תעקבו אחרי הדף שלנו, תעשו לנו לייק ביוטיוב, תפיצו את הלינק לחברים שלכם, זה מאוד מאוד ישמח אותנו. אם אתם מכירים מורים שמחפשים, מורים למדעים שמחפשים העשרה לתלמידים שלהם, שילחו להם את הלינק לתוכניות, אנחנו מתאימים לנוער שאוהב חלל, אנחנו מתאימים למבוגרים שאוהבים מדע, אנחנו מתאימים לאנשים שאוהבים בובות פרווה. כלומר, זה אשכרה טווח כל האנשים שאני יכולה לחשוב עליהם, אין בן אדם שלא נכנס לאחד מהכתב.
ופיצוצי מנועי ממן חמצן.
כן, פיצוצים נוראים עם בובות פרווה בחלל.
אוקיי.
אני לא יודע איזה סרט תיארת, אבל אני רוצה לראות אותו.
אני לא יודעת איזה סרט זה, אבל ברוס וויליס יהיה שם.
אם יש פיצוצים, כן.
ברור. תודה רבה שצפיתם בנו. סליחה, אתה רוצה להגיד את זה.
שיהיה לכם לילה טוב. להתראות.
ביי.